ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום, יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן. השיעור היום מוקדש לציון החתונה השבוע ביום רביעי, של אור סיקורל עם בחירת ליבו ליטל יצחקי. אנחנו מאחלים להם מזל טוב ורוב עושר וברכות. ועכשיו השיעור של הרב מידן.
שלום, אנחנו נתחיל היום ללמוד יחד את מגילת קהלת, אחד משלושה חיבורים במקרא שחיבר שלמה. חז"ל ברוב מדרשיהם אומרים שאת שיר השירים כתב בצעירותו, את משלי באמצע ואת קהלת כתב בזקנותו. יש גם מדרש שאומר דרך הפוכה, ומכל מקום מגילת קהלת כפי שנראית מכאן היא של שלמה. הרמב"ן בדרשתו עומד על כך, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבן היחיד של דוד שמלך בירושלים, זה רק קהלת. פתיחה כאן דומה מאוד לפתיחה של ספר משלי, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. מדוע נקרא קהלת? הרמב"ן מציע שדבריו נאמרו בהקהל. אנחנו נעמוד על הצעתו של הרמב"ן כאשר נדבר על תוכנו של הספר, ונראה באמת האם יש קשר בין הדברים הנאמרים כאן לבין מעמד הקהל. האם מדובר כאן על סתם מעמד הקהל או על מעמד הקהל מסוים? כל הדברים האלה אנחנו נעסוק בהם בהמשך הספר. כרגע רק נזכיר שהספר כספר במקרא, עצם שיבוצו במקרא איננו פשוט, איננו חלק. המשנה במסכת ידיים מתלבטת לגבי ספרים שמתמאים את הידיים, מהנחה שספרי המקרא, ספרים קדושים, דווקא בשל קדושתם מתמאים את הידיים, גם בגלל שרצו לשמור אותם מן העכברים, רצו לשמור שאנשים לא יאכלו לידם, גם מסיבה שכאמור התומעה נגררת כמעט תמיד, דווקא אחרי הקדושה, דבר ככל שהוא קדוש יותר, כך תומעתו רבה יותר, לכן קודשים, תומעתם רבה יותר מאשר תרומה, תרומה תומעתה יותר מאשר, תומעתה רבה יותר מאשר חולין, וכולי וכולי. והמשנה מתחבטת, לגבי מגילת קהלת, האם מתמת את הידיים? ההתחבטות היא גם לגבי מגילת קהלת, גם לגבי שיר השירים. התחבטות לא באותו משקל, אבל מכל מקום קיימת. וכך אומרת המשנה שם במסכת ידיים, נפתח לרגע, בפרק ג' משנה ה', נאמר כך, כל כתבי הקודש מתמים את הידיים. שיר השירים וקהלת מתמים את הידיים. רבי יהודה אומר, שיר השירים מתמא את הידיים וקהלת מחלוקת. ויהודה אומר, קהלת אינו מתמא את הידיים ושיר השירים מחלוקת. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מתמים את הידיים. אמר רבי עקיבא חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים, שאין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קהלת. אמר רבי יוחנן בן יהושע בן חמיב של רבי עקיבא, כדברי בן עזאי, כך נחלקו וכן גמרו. כלומר, ששיר השירים וקהלת, בסופו של דבר מתמים את הידיים. המסקנה הזאת כמובן מחייבת את כולנו, היא הסכימה על 72 זקן, בעצם על כל חכמי ישראל, וקהלת כמובן נכנס לכתבי הקודש. נפלאתי כשראיתי במנהגים של רבי אייזיק מטירנה, שהוא מביא סברה מדוע אין מברכים כשקוראים את מגילת קהלת בסוכות. יש על כך דיון ומחלוקת בין הפוסקים, האם מברכים על המגילות, מברכים, ודיון מיוחד יש על קהלת. מה שעולה במסכת סופרים שלא מברכים על קהלת, והוא מסביר במנהגים שלו, מכיוון שאת קהלת הוא כתב בחוכמתו, שלמה כתב בחוכמתו ולא ברוח הקודש. הדבר על פניו נראה כנוגד את מה שנאמר שם במשנה, שהרי ודאי שכתבי הקודש אלה הם רק דברים שנכתבו ברוח הקודש. אין לי הסבר למה שכתוב שם, ורק רציתי להעיר על זה, מצווה והחלט ליישב את דבריו. ומכל מקום, כפי מה שאני מבין, אנחנו מקובלים, קהלת לא רק מטמא את הידיים, אלא הוא בין כתבי הקודש, כלומר, נכתב ברוח הקודש. אנחנו יודעים על עוד בעיה בשיבוצו של קהלת, בין ספרי המקרא, וזה על פי הגמרא במסכת שבת, שרצתה, כלומר שמספרת לנו, שביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. וכך אומרת הגמרא, שם במסכת שבת, מדברת על סתירות שקיימות במסכת. בשבת בדף למד עמוד א', שאלו מרבי תנחום דמינוי, והוא שאל אותו שאלה, מה הוא לכבות נר במצב מסוים בשבת, מפני רוחה, פתח ודיבר שם על שלמה, ואמר, אתה שלמה, היכן חוכמתך, היכן שכלך, לא דייך שדבריך סותרים דברי אביך, אלא שדבריך סותרים זה את זה. וכאן מביאה הגמרא כמה וכמה דברים ששלמה, דבריו סותרים את עצמו, אבל בעיקר סותרים את דברי אביו, במשמעות שכל מה שאביו כתב זו היא אמונה גמורה, ואם דבריו סותרים את דברי אביו, הרי פירוש דברים שהם סותרים את עיקרי אמונה. לכן כאמור אומרים לנו חז"ל, מספרים לנו שביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. בסופו של דבר תרצו את הדברים. יש על זה גם דיון באבות דרבי נתן, ובסופו של דבר תרצו את ספר קהלת. החליטו להכניס אותו פנימה, אבל כמו שאמרנו, הדברים מלכתחילה לא היו כל כך פשוטים. באמת, יש מקומות רבים בספר קהלת כשאנחנו בודקים, ונראה שדבריו סותרים לחלוטין, לא רק דברי עצמו, אלא סותרים יקרי אמונה. אם ניקח דברים וננסה ללמוד אותם כפשטם, נפתח למשל בפרק ט', שהוא בא ואומר, כל אשר, פרק ט' פסוק י', כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. בשעת המקרא, רש"י מיישב אותו בתורה מדרשית, אבל פשעת המקרא הוא שתעשה בעולם כאן מה שאתה עושה, כל מה שאתה יכול, תנצל אותו ככל שאתה יכול. בגלל שבשאול שאתה יורד לשם אחרי המוות, אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה. לשון אחרת, לי דין ולי דיין. אלה דברים שאנחנו שומעים מקהלת. הוא אומר אותם גם קצת קודם. הוא אומר כי החיים יודעים שימותו והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם, פסוק ה'. הוא אומר בפסוק ו' וחלק אין עוד להם לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש. על בסיס זה הוא אומר בפסוק ד' כי לחלב חי הוא טוב מן האריה המת, פסוק שכאמור כבר חז"ל שאלו עליו בעניין הזה. דברים שבהחלט בהחלט משמעם שכפירה בעולם הבא, במשמעות משפטו של הקדוש ברוך הוא ועוד. אנחנו יכולים למצוא גם דברים אחרים, דברים קשים ביותר, שבאמת מעלים את השאלה, האם הספר הזה יכול להיכנס למקרא, ואולי באמת, כמו שראינו גם במנהגים של רבי אייזק מטירנה, כמו שאומר רבי שמעון בן מנסיה בתוספתא, אומר קהלת אינה מטמאת את הידיים מפני שהיא מחוכמתו של שלמה. מחוכמתו של שלמה, בניגוד למה שאומר בשיר השירים, מפני שנאמרה ברוח הקודש. תוספתא פרק ב' הלכה י"ד. וכן עוד מקומות רבים שמסבירים, כפי שאמרנו, או שקהלת לא נאמר ברוח הקודש, גם אם נאמר ברוח הקודש, מכיוון שהדברים אינם ברורים לנו, הרי יאמר עליו את מה שאמרו, ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת. כפי שאמרנו, רש"י שם מיישב את הדברים, אבל האומנם ניתן לראות אותם כך כפשוטם, הבה נתבונן. רש"י מסביר, כל אשר תמצא ידך לעשות רצון קונך בעוד שאתה בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשביל אשר אתה הולך שמה לזכותך משתמות, ואם עשית כן, כי אין לך שום חשבון בשול שתדאג ממנו. וכן המקרא מסורס, כי אין מעשה וחשבון, כי אין מעשה ודעת וחוכמה בשול לרשעים ולא חשבון לצדיקים. כשיתנו החוטאים דין וחשבון, וכך נדרש במדרש, והבא לפטרו בלא סירוס כמשמעו, כן? וכולי. הרש"י במפורש, אנחנו רואים, כיוון את הדברים כמעט בכוח הזרוע לכיוון האמונה, אבל בפשטי המקראות הדברים נראים אחרת, ודברים לכאורה מצדיקים מחמת עצמם את גניזתו של הספר, אלא אם כן אנחנו נצליח למצוא איזשהו פתרון לספר ולקבל אותו כפי שהוא אל ספרי המקרא. זוהי כמובן המטרה שלנו כאן. הספר בתחילתו, ניגש כרגע לספר עצמו, ספר בתחילתו מבשר נימה מאוד מאוד פסימית, נותן מצב רוח, אני מגדיר אותו לא טוב במיוחד למי שקורא אותו. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם, הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, אבל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגיעים, לא יוכל איש לדבר. לא תשבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר איזה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. נימה כאמור מאוד פסימית. הכל הבל, הכל חסר מטרה, הכל סובב סביב עצמו, אין בדברים חידוש, דברים חוזרים על עצמם. העולם איננו מתקדם לשום כיוון חיובי. איננו מתקדם. מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, וממילא גם אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון. והשאלה כמובן ממילא, אם כן, למה זה אנוכי? אם כן, מה המטרה? אם כן, לשם העולם? ומסקנה, הבל הבלים הכל הבל. פסוקים האלה יש בהם לא מעט כתב חידה, שמעתי בזמנו את פירושם, יחד עם עוד דברים רבים ממורי ורבי הרב יואל בן נון, חלק לא קטן מהדברים שיאמרו כאן בקהלת, דברים ששאבתי ממנו, אחר כך אולי פיתחתי אותם בדרכי שלי, אבל מכל מקום זכויות רבות יש לו בכל מה שאני יכול לומר על מגילת קהלת. קהלת מדבר כאן על איזושהי מחזוריות. את המחזוריות אנחנו רואים כאן, היא חוזרת על עצמה 4 פעמים. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. ניתן לקרוא לזה מחזור הארץ. בהמשך הוא יגיד, והישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. מחזור הארץ, אולי מחזור אפר. האדם נאמר בו, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. בזה אתה פך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת. האדם נוצר מן האפר, כמו שאמר, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, הוא שב אל האפר. קהלת עצמו יגיד, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. ניתן לראות כאן את האפר קם ועומד לאדם, סיים האדם את חייו, שב לאפרו. דברים חזרו להיכן שהיו, מה יתרון אם כן למה שהיה באמצע. מן האפר עובר לשמש, וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. שוב, שמש נותן לנו את המחזוריות, הולך, בא, הולך, בא. מה תכלית העניין? מחזור הרוח. הולך אל דרום וסובב אל צפון. סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו הלך שב הרוח. מחזור המים, המוכר לכולנו. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. ושוב, המסקנה, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. והם סובבים וסובבים וסובבים סביב עצמם. אם כן, למה זה אנוכי? ארבעה יסודות יש כאן, שמתאימים בכלל לתפיסת ארבעה יסודות, גם בחוכמת יוון, גם להבדיל אצלנו בחוכמת הקבלה. שמש מקבילה מן הסתם לאש, הרוח היא הרוח, המים הם המים, והאפר האפר, אש, רוח, מים, אפר. כמה מילים על ארבעת היסודות האלה, בעיקר, כאמור, מוכרים לנו בראש ובראשונה מחוכמת יוון. כשאנחנו מדברים על יסודות בעולם, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 יסודות, מ-106 יסודות. כמה שאנחנו מתייחסים ליסודות הכימיים, לתרכובות כימיות, אבל היוונים התייחסו בעיקר למצבי הצבירה הפיזיקליים. האש ייצגה את האנרגיה, משהו שניתן להגיד אותו כדומה למצב צבירה. האפר הוא המוצק, המים הם מה שאנחנו קוראים בלשון הפיזיקלית הנוזל, והרוח היא הגז. ובכן, ניתן לומר מוצק, נוזל, גז ואנרגיה. אלה הם המצבים, וכאן הם מופיעים לנו בכל צורותיהם המקובלות, אש, רוח, מים, אפר, או שמש, רוח, מים, אפר. וכאשר הם סובבים, 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 ובכן, בשביל מה? החידה שמופיעה לנו כאן ממשיכה אל סוף ספר קהלת, וניתן לראות את תחילת הספר ואת סופו כמסגרת אחת. נדלג איפה? מפרק א' פסוק י' א' ששם הגענו, אל פרק י' א' בסוף הספר, ונסביר את פשר החלקים השונים. וכך אומר קהלת בפרק י' א', שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. אם ימלאו העלים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהיו. שומר רוח לא יזרע ורועה ואבים לא יקצור. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח העצמים בבטן המלאה, כך לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. כי אינך יודע איזה יכשר, הזה עוזב עם שניהם כאחד טובים. ומתוק האור וטוב לילי בלראות את השמש. כי אם שנים הרבה יחיה האדם יכולה מזמח, ויזכור את ימי החושך כי הרבה יהיו כל שבהבל. שמח בחור בילדותיך, ותבחר לבך בימי וקורותיך, והלך בדרכי לבך ומראה עיניך, ודע כי על כל אלה, יביאך אלוהים במשפט, ועשה כעס מלבך, עבר רע מבשריך, כילדות והשחרות, הבל. שוב אנחנו שומעים פה על המחזורים, וכאן אנחנו מתבוננים ורואים, שאפשר שהמחזורים שראינו בפרק א' לא היו שלמים. נפתח למשל במחזור המים. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. אנחנו רואים כאן תמונה מסוימת ממחזור המים. אנחנו רואים את הנחלים הזורמים אל הים, ואת הים שלא מתמלא מכך. אבל זה לא כל מחזור המים. הים איננו מלא, בגלל שהים מעלה את העדים שיוצרים את העננים, העננים נוסעים עם הרוח, מורידים את גשמיהם על העולם, המים משקים את האדמה, זורמים אל מי התהום, מי התהום מצטברים לפלגים, למעיינות, אלו זורמים אל הנחלים, הנחלים הולכים ומתמלאים ויכולים להמשיך ולזרום אל הים. לולי היה החלק השני של המחזור שאיננו מתואר בתחילת קהלת, לא יכול היה גם להיות החלק של הנחלים ההולכים אל הים. קהלת אם כן משקיף על העולם. ומה הוא רואה? הוא רואה את הנחלים הזורמים אל הים. הוא רואה בעצם את החלק הלא קונסטרוקטיבי, את החלק הדיסטרוקטיבי, את החלק השלילי של מחזור המים. מים מתוקים, מנחלים, מים טובים, שניתן לשתות אותם, ניתן להשקות איתם שדות, זורמים, סליחה, אל הביוב. הולכים לאיבוד, הולכים אל הים. מתערבים במים הלא טובים, הלא תקינים, מים שלא ניתן לעשות איתם כלום, או כמעט כלום, מהים, אנחנו מדברים עדיין לפני שניתן אולי להטפיל את מי הים, או בכל מיני אמצעים אחרים, הם עוברים אל הים ולא קורה איתם כלום. כלומר, מה שרואה קהלת, הוא רואה נחלים, הוא איננו פותר את הפשר באחד הנחלים יש בהם מים. הוא מתאר את המים ההולכים לאבדון בים, והנה אפילו הים איננו שבע מהם, איננו מתמלא, כלומר המים הולכים להתאפסות גבורה. הוא איננו מתאר מחזור, הוא מתאר את החלק השלילי, את חלק האבדון של מחזור המים. בפרק י' הוא מתאר את הצד השני של מחזור המים, את הצד הקונסטרוקטיבי, את הצד החיובי, את הצד המשמח של מחזור המים. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. שלח לחמך על פני המים. אדם צריך לקחת את התבואה שיש לו. התבואה נועדה לעשיית לחם. ומה שאומר לו קהלת, לא לעשות עם הכל לחם. ודאי. אדם צריך חלק מן התבואה להתקין לעצמו לחם, שיהיה לו מה לאכול. בשביל זה יש תבואה. אבל קהלת מסהיר אותו, תשאיר חלק מן התבואה. שלח אותה על פני המים. פירוש, תזרע אותה, תצפה שיבואו המים, שיבואו הגשמים, שהיא תצמח. שהרי אם תחלה את תבואתך, לא תהיה לך תבואה לשנה הבאה. אתה חייב לקחת חלק מן הלחם, לזרוע אותו, להמתין, שתבוא צמיחה. זה גם מה שהוא אומר בהמשך. קודם כל הוא אומר, כי ברוב הימים תמצאנו. כמובן מתי? אחרי שהים יעלה את העדים, אחרי שהעדים יתעבו, יהפכו לעננים, יורידו את הגשמים על הארץ, ואז ברוב הימים תמצא את הלחם שלך מחדש. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, חזל תרשו מזה כמה דרשות, דרשה מוכרת לנו יותר, היא על חג סוכות ועל שמיני עצרת, שלכן לדעת כמה ראשונים, אבל שמחה ויטרי ואחרים, אנחנו קוראים קהלת בחג הסוכות, על כך אנחנו נדבר לבד, אבל כאן בראש ובראשונה מה שהוא אומר, תחלק את התבואה. תחלק אותה לשבעה, בדרך כלל החלקים בעולם, חלק אחד תשמור. במקרה שלנו כאן, תטמין באדמה, תזרע, תחכה כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. הוא ממשיך, הוא מסביר את זה. אם ימלאו יבים גשם, על הארץ יריקו. זה המשך מחזור המים. ראיה לכך שזה מחזור המים היא המשך הפסוק. אם ימלאו יבים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהיו. איך ייפול עץ בדרום ואם בצפון? נחזור לפסוקים של פרק א', הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כלומר, העץ ייפול מחמת הרוח. לא מדובר פה על רוח זלפות, שעוקרת עצים ממקומם ומפילה אותם. לא מדובר פה על רוח הרסנית. מדובר פה על מה שנקרא גם בשביל חזל מפולת זרעים. הרוח המובילה את זרעי האילנות, מובילה גם את זרעים אחרים, אבל כאן מדובר על זרעי האילנות, מובילה אותם, מעיפה אותם, הם נופלים מאחד שנופלים, נובטים באדמה ומצמיחים את העולם, מאפשרים לעולם לצמוח, מאפשרים לעצים לחסות את הקרקע, לתת את פירותיהם במקומות אחרים, תפקידה של הרוח, הולך אל דרום, סובב אל צפון. אלא, שאם בפרק הראשון הרוח הולך אל דרום, סובב אל צפון ולא יוצא ממנו שום דבר, רק הולך מסביב ומגיע לאותו מקום. הרי כאן אנחנו שומעים שיש לה מטרה. משל למה הדבר דומה? אדם יתבונן על אוטובוס, נאמר אוטובוס בקו עירוני, שיוצא מתחנתו הראשונה של האוטובוס הזה, סובב, סובב, סובב את העיר, חוזר בסופו של דבר לאותה תחנה עצמה. אם יתבונן אדם רק על האוטובוס ורק על הנהג, הוא ישאל את השאלה, לשם מה הנהג כל היום מסתובב? הרי הוא מגיע בסופו של דבר לאותה נקודה. לשם מה הוא עשה את זה? מה יצא מזה? נוסע על הכביש, אם מסתובב, מגיע לאותה נקודה. אבל אם יתבונן, המתבונן, על כל האנשים בדרך שעלו לאוטובוס, ושירדו ממנו במטרה שאלה הגיעו, ילדים שעזבו את ביתם, והגיעו לבית הספר, אנשים שיצאו מביתם, והגיעו למקומות עבודתם, חולים יצאו מביתם והגיעו לבתי החולים, להיכן שהיו צריכים, וכן הלאה וכן הלאה. הוא יבין שהאוטובוס הזה, למרות שהסתובב, והסתובב והסתובב והגיע לאותו מקום, הייתה לו מטרה, להוביל את האנשים כל אחד למקומו שלו. בפרק א', מסתכל קהלת רק על האוטובוס ועל הנהג, או על הרוח, הולך לדרום, סובב לצפון, סובב סובב, הולך הרוח, אבל סביבתיו שב הרוח, ללא מטרה. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. כאן לפתע, הוא רואה גם את הצד הקונסטרוקטיבי של המחזוריות הזאת. את זרעי העצים, שנופלים אחד שנופלים, ומפרים את הארץ ומחיים אותה. והנה ימשיך קהלת ואומר, אם ימלאו יביאים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול, סליחה, זה כבר קראנו, הוא ממשיך ואומר, שומר רוח לא יזרע, ורואה ואבים לא יקצור. אדם שיחכה לרוח שתבוא, לרוח שתביא כמובן הרוח מלבד הבאתה את זרעי העצים, היא גם מביאה את העננים. היא גם מובילה את העננים מהים אל היבשה, אל מעל היבשה, כדי שיורידו שם גשם. נזכיר למשל לצורך העניין את הפסוקים בספר מלכים, אחרי הבצורת הקשה שהייתה בימי אליהו, ואחרי שהעם כולו אמר השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ובא אליהו להתפלל להשם להוריד להם גשם אחרי שחיטת נביאי הבעל, וכך כתוב שם כשהוא עולה לכרמל, פרק י"ח פסוק מ"ג במלכים א', ויאמר אל נערו, עלנה הבית דרך ים, ויעל ויאבד ויאמר הן מאומה, ויאמר שוב שבע פעמים, ויהי בשביל ויאמר הנה אב קטנה ככף איש עולה מים, ויאמר עליה אמור לאחר וסור ורד ולא יעצרך הגשם, ויהי עד כה וכה, והשמיים יתקדרו אביב ורוח, ויהי גשם גדול וירקב אחאב וירד ישראלה. אנחנו רואים כאן את תפקיד הרוח. הרוח הולך אל דרום, סובב אל צפון, הרוח מביא את העננים מהים, ממתיר גשם על הארץ. בכל הדברים האלה יש מטרה, הם מובילים לאיזה מקום, הרוח איננו מסתובב סתם. אבל מזהיר אותנו קהלת, שומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור. אם אתה חושב שאתה יכול לתכנן מתי הרוח תבוא, ומתי הגשמים יורידו, ומתי האבים יורידו אצלך בשדה גשמים, אתה לא תזרע ולא תקצור. הוא ממשיך ואומר, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח. מי שרוצה לזרוע, לקצור, לשלח את לחמו על פני המים, צריך לעשות את זה לא מכוח ידיעה. חזל אומרים, והיה אמונת איתך. אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיי עולמים וזורע. דיברנו על חלק מהמחזוריות ועל פתרונה של המחזוריות. עדיין שאלות רבות לפנינו בחלק הזה, אבל טיבה של המחזוריות ופתיחת המחזוריות לצד השני שלה, שניכר בסוף הספר, ואיך הגיע הקהלת מתחילת הספר אל סופו, בכך נעסוק בעזרת השם. בפגישות הבאות שלנו. תודה רבה.